שלום וברכה, מסכת חגיגה, דף י"ח, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. וריש לקיש אמר, שכתוב בתורה נקרא בפנים, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. ומהביטוי וחג הקציר לומד ריש לקיש, איזהו חג שאתה חוגג וקוצר בו? דהיינו, גם מקריב קורבן חגיגה, וזה גם חל בתקופת הקציר, שהרי הפסוק מדבר בחג שבועות. הווי אומר, זה עצרת, דהיינו, זה חג השבועות. ושואל ריש לקיש, מתי מדובר שניתן גם להביא קורבן חגיגה וגם לקצור? אילי, מה אם נאמר שמדובר ביום טוב, הרי קצירה ביום טוב, מי שרי, האם זה מותר? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שמדובר לתשלומין של קורבן החגיגה. ומכאן הוכחה שבימים העוקבים ליום טוב של שבועות, שבהם ניתן גם לקצור וגם להביא את קורבן החגיגה. דוחה את הדברים אמר רבי יוחנן, אלא מעתה, כמו שדרשת ריש לקיש וחג הקציר, האם גם נדרוש כך חג האסיף, איזהו חג שיש בו אסיפה, ואומר זה חג הסוכות, ועל בסיס העיקרון שריש לקיש למד, ילמד גם רבי יוחנן, אימת מתי מדובר. אילי, מה אם תאמר שמדובר ביום טוב, מלאכה של אסיף ביום טוב משארי, האם זה מותר? אלא בהכרח צריך להסביר שמדובר להביא את קורבן החגיגה בחולו של מועד. והרי חולו של מועד משארי? הרי מלאכת האסיף, כמו שאומר הרשע שמדובר על מלאכת מעמר, היא ודאי אסורה בחולו של מועד. אלא, בהכרח אומר רבי יוחנן, שחג האסיף הכוונה חג הבא בזמן אסיפה. כך גם המשמעות של וחג הקציר, חג הבא בזמן קצירה. ואם כך, אין הוכחה כריש לקיש שמדובר שהוא מביא את קורבן החגיגה בזמן שהוא קוצר. דהיינו, לא ניתן ללמוד מזה שכתוב וחג הקציר, את דין התשלומים לקורבנות הרגל לאחר חג העצרת. ומדייק את הגמרא, מכלל דתרוויו, יוצא ששניהם גם ריש לקיש וגם רבי יוחנן, סביר עלהו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה. שהרי מזה שרבי יוחנן אמר שלא ניתן לאסוף בחולו של מועד את התבואה, ולא ענה לו על כך ריש לקיש שכן הדבר מותר, הרי זה אומר ששניהם מסכימים שהדבר אסור. ועל כך שואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? הוא מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, דתנו רבנן, ששנו רבותינו בברייתא על הפסוק, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקם. והפסוק הזה לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה. זה דברי רבי יושיע, שהוא דורש ממה שכתוב את חג המצות תשמור, שהמילה תשמור היא בעצם אזהרת לא תעשה, במשמעות של שומרהו מן המלאכה. כך שיש לנו ציווי לא תעשה, לשמור את כל שבעת הימים של חג המצות ובכללם את חול המועד מעשיית מלאכה. רבי יונתן לעומת זאת אומר, אינו צריך, לא צריך פסוק מיוחד לדבר, שהרי ניתן ללמוד את הדברים בקל וחומר, ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהם ולאחריהם, בכל זאת אסור בעשיית מלאכה, דהיינו יום טוב ראשון ויום טוב אחרון של פסח, שהם אסורים בעשיית מלאכה, אבל הימים הצמודים להם, לפניהם ולאחריהם מותרים בעשיית מלאכה, אז חולו של מועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, שהרי ימי חול המועד תחומין בין היום הראשון והיום השביעי שהם אסורים במלאכה, אז אינו דין, זה לא קל וחומר שיהיה אסור בעשיית מלאכה? ולכן לפי רבי יונתן לא צריך פסוק. דוחה הגמרא, ששת ימי בראשית יוכיחו. וששת ימי בראשית זה ימי שבוע רגיל, וימי השבוע כידוע בין שתי שבתות הם יושבים, הרי שיש קדושה שזה השבת גם לפני ימי השבוע וגם לאחריהם. אז ששת ימי בראשית יוכיחו שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, ובכל זאת הם מותרים בעשיית מלאכה. והרי זה סותר את הקל וחומר של רבי יונתן. דוחה הגמרא את הדחייה ואומרת, מה לששת ימי בראשית שאין בהם קורבן מוסף? תאמר בחולו של מועד שיש בו קורבן מוסף. ולכן לא ניתן לדמות יום של חול המועד ליום חול רגיל. דוחה הגמרא את הדחייה ואומרת, ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף, ובכל זאת הוא מותר בעשיית מלאכה. ואם כך, גם חול המועד, למרות שיש בו מוסף, יהיה מותר בעשיית מלאכה. מתרצת הגמרא, מה לראש חודש שאין קרוי מקרא קודש? תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קודש. והואיל וקרוי חול המועד מקרא קודש, דינו, ניתן ללמוד את הקל וחומר שאסור בעשיית מלאכה. שהרי משמעות המילים מקרא קודש, הכוונה לקדש אותו בזה שלא עושים מלאכה. ולכן לימוד הקל וחומר של רבי יונתן נשאר. מביאה הגמרא תניא אידך, ברייתא אחרת שתלמד אותנו מניין אסור לעשות מלאכה בחול המועד, שנאמר ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו, ובפסוק הבא שבעת ימים תקריבו. כך שניתן לקרוא כל מלאכת עבודה לא תעשו במשך שבעת ימים. לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, זה דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא לעומת זאת אומר, אינו צריך לכך פסוק, שהרי הוא אומר, נקרא בפנים, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, וכפי שכבר אמרנו קודם, מקראי קודש המשמעות היא לקדש את היום על ידי שלא עושים מלאכה, אבל בעצם במה כתוב מדבר? שהרי אם הוא בא לדבר בראשון, ביום טוב ראשון, הרי כבר נאמר ביום טוב הראשון שבתון. ואם הוא בא לדבר בשביעי, הרי כבר נאמר שבתון גם ביום השביעי. האין הכתוב מדבר, אלא בחולו של מועד, שזה בא ללמדך שאסור חול המועד בעשיית מלאכה. וממשיכה הגמרא, מקור נוסף לאיסור עשיית מלאכה בחול המועד, תניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, על הפסוק ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך לא תעשה מלאכה, שיש הקש בפסוק בין ששת הימים הראשונים לבין היום השביעי שהוא מכונה עצרת לשם. מה היום השביעי עצור? דהיינו מנוע מעשיית מלאכה, אף ששת הימים שהוקשו אליו עצורים, שגם בהם אסור לעשות מלאכה. אבל אם כך, אם השביעי עצור בכל מלאכה, אז אף ששת הימים של חול המועד נאמר שהם עצורים בכל מלאכה? תלמוד לומר, לכן הדגישה התורה, וביום השביעי עצרת, דהיינו שרק היום השביעי עצור בכל מלאכה, ואין שישה ימים עצורים בכל מלאכה. ומאחר שאמר לך הכתוב שששת הימים של חול המועד עצורים ממלאכה, אבל לא מכל המלאכות, והוא לא פירש איזו מלאכה מותרת ואיזו אסורה, אז דע וראה שלא מסרן הכתוב, אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר. איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. שחכמים הם יודעים להבין על איזה להטיל את היתר ועל איזו להטיל את האיסור, והם גם יאמרו איזה יום זה יום טוב על פי קידוש הראייה ויהיה אסור בכל מלאכה, ואיזה יום יוצא חולו של מועד שאינו אסור בכל מלאכה. ועל חולו של מועד הם גם יגידו לך איזו מלאכה אסורה שזה דבר שאינו דבר העבד, ואיזו מלאכה מותרת שזה דבר העבד. ציטוט מהמשנה, ומותרים בהספד ותענית שלא לקיים את דברי האומרים עצרת אחר השבת. מקשה הגמרא לפי מסורת השס והתניה והראשונים בברייתא, מעשה ומת אלכסה בלוד, ונכנסו כל ישראל לסופדו ולא הניחם רבי טרפון מפני שיום טוב של עצרת היה. ומקשה על כך הגמרא, יום טוב סל כדעתך? יעלה על דעתך לומר שהם באו לספוד לאלכסה ביום טוב? שהרי היא ביום טוב מי קעתו, שוודאי שביום טוב לא יבואו להספיד, שכולם יודעים שאסור להספיד ביום טוב. אלא אימה, אלא בהכרח תאמר שאמרה הברייתא שלא הניחם רבי טרפון להספיד מפני שיום טבוח היה, כי זה היום שבו מביאים את קורבנות עצרת, ולכאורה זה סותר את המשנה שאמרה שביום הטבוח מותרים בהספד. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה, כאן ביום טוב שחל להיות אחר השבת, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת. שאם יום טוב חל להיות בשבת, אז יום הטבוח הוא אחר שבת, ואז חכמים התירו להספיד באותו יום, בגלל האומרים שזה הצדוקים, שחג עצרת צריך לחול אחר השבת. וכדי להראות שהלכה לא כדבריהם, התירו להספיד ביום ראשון שהוא יום טבוח, כדי שכולם יבינו שזה לא יום טוב. מה שאין כן, כאשר אלכסה נפטר בלוד, היה מדובר על יום טוב שחל להיות ביום חול רגיל, ובמצב כזה אין יום הטבוח שלו חל בראשון בשבת. ולכן לא הניחם רבי טרפון להספיד באותו יום, כי כל היתר להספיד ביום טבוח זה רק כאשר הוא חל ביום ראשון, כדי להוציא מהדעה של הצדוקים. הפכנו דף, מהמשנה הזאת ואילך עוסק הפרק בהלכות טומאה וטהרה, ומסביר רש"י שהסיבה שהביאו את זה במסכת שלנו, כי יש בסוף הלכות טומאה וטהרה את הלכות רגל, שעמי הארץ חשובים טהורים ברגל, מה שאין כן בשאר ימות השנה. קדים ונאמר שיש דרגות בטומאה. אבי אבות הטומאה זה המת עצמו או החרב שנגע בו, אחר כך אב הטומאה זה מקור הטומאה, לדוגמה זב או נידה. כאשר הם נוגעים בכלים או באדם, הם הופכים את הכלים או את האדם לראשון לטומאה. אם הראשון לטומאה נגע באוכלים ומשקים רגילים, הרי הוא הפך אותם לשניים לטומאה. ואם מדובר על אוכלים ומשקים שיש בהם קדושה מיוחדת, לדוגמה תרומה, הרי במידה והיא נגע בשני לטומאה, היא תהפוך לשלישי לטומאה. ואם אוכל קודש, לדוגמה בשר של קורבן, נגע בשלישי לטומאה, הוא הופך להיות רביעי לטומאה. כל זה מדאורייתא. באו חכמים והחמירו שגם ידיים של אדם בפני עצמם יכולות להיות טמאות. כאשר שלמה המלך גזר על הידיים שהן טמאות, ומי שרוצה לאכול קודש צריך לטבול אותם לפני כן. במהלך הזמן חכמים גזרו על דברים מסוימים שהם מטמאים את הידיים במידה והם נגעו בהם, ודורות מאוחר יותר גזרו גם על סתם ידיים שלא ידוע אם הם נגעו במשהו טמא, שהן טמאות כאילו הם נגעו בטומאה. והטעם המקובל לומר זה בגלל שידיים עסקניות הם. דהיינו, אנחנו לא יודעים איפה הם הסתובבו ובמה הם נגעו. והמשנה הולכת לפרט שלושה תחומים, שהן טהרת ידיים, כוונת האדם כאשר הוא טובל, וטהרת בגדי האדם שאוכל, שבשלושת תחומי הטהרה הללו יש הבדל עבור איזה דרגת קדושה הם נועדו. ואומרת המשנה, לגבי התחום הראשון, שהוא טהרת הידיים, נוטלים לידיים לחולין ולמעשר ולתרומה, שמי שמתעסק עם אוכל שהוא חולין או אוכל שהוא מעשר שני או אוכל שהוא תרומה, מספיק שהוא ייטול את ידיו בכלי אפילו אם אין בו רביעית מים. לקודש מטבילים, שאם ישראל בא לאכול בשר שלמים או חטאת, או שכהנים באו לאכול בשר אשם, הרי יש מעלה נוספת שצריך להטביל את הידיים ב-40 שאה. ולמרות שמדובר על סתם ידיים שאנחנו לא יודעים אם הם נגעו בתומה דאורייתא שמטמא את כל הגוף. ואם הוא רוצה לגעת ולחטאת, דהיינו במי חטאת שזה מים שמקודשים באפר פרה כדי לעזות מהם על טימי מתים, בהם עשו חכמים מעלה יתרה, שאם נטמאו ידיו באחד מהדברים שמטמאים את הידיים ולא את כל הגוף, למשל אם הוא נגע בבלד התומה, או שהוא נגע בספר קודש, או שהוא נגע באחת מהתומות שהם מדברי סופרים, אז לגבי נגיעה במי חטאת נטמע גופו, כך שכל הגוף צריך תבילה. תחום השני הוא בכוונת התבילה. מי שטבל לחולין, הרי הוא הוחזק לחולין, אבל הוא אסור למעשר. והמילה הוחזק זה לשון כוונה, כלומר, מי שנתכוון לטבול כדי להעמיד את גופו בחזקת טהור לחולין, הרי הוא לא נחשב שהוא טבל שיכול לאכול מעשר שני בירושלים בטהרה. ומי שטבל בכוונה למעשר שני, הרי הוא הוחזק למעשר, אבל הוא אסור לתרומה. ואם הוא טבל לתרומה, הוא הוחזק לתרומה, אבל הוא אסור לקודש. ואם הוא טבל לקודש, הוא הוחזק לקודש, אבל הוא אסור לחטאת. אבל אם זה הפוך, שמי שטבל לחמור, הרי הוא מותר לקל. ומי שטבל ולא הוחזק, דהיינו, שהוא בכלל לא התכוון לשם טבילת טהרה, אלא רק לרחיצה באלמה, הרי הוא כאילו לא טבל בכלל. תחום השלישי הוא טהרת הבגדים. בגדי עם הארץ נחשבים כתמאי מדרס מדרבנן לפרושין. שאב התומה כמו זהב או נידה שישבו על משהו שמיועד לישיבה או לשכיבה, אותו דבר תמא תומת מדרס, והוא מתמא אדם וכלים, כמו שכתוב, ואיש אשר ייגע במשכבו יחבס בגדיו. אז אותם פרושים שנוהגים לאכול את חוליהם בטהרה, חוששים שמא ישבה על בגדי עם הארץ אשתו נידה, וממילא הרי אין מדרס הנידה. אבל גם בגדי הפרושים ששומרים על טהרה, הם נחשבים כתמאי מדרס מדרבנן לאוכלי תרומה, דהיינו לכהנים. שהרי שמירת טהרה לצורך חולין זה רק עד דרגה של שני לתומה, מה שאין כן שמירת טהרה לצורך תרומה זה עד דרגה של שלישי בתומה. וגם בגדי אוכלי תרומה נחשבים כמדרס מדרבנן לקודש, שהרי לצורך אכילת בשר קודשים צריך לשמור עד רביעי לתומה. וגם בגדי קודש נחשבים כתמי מדרס מדרבנן לחטאת, כי לצורך טהרת מי חטאת צריך לשמור עד דרגה של חמישי בתומה. כדי להראות שאין יוצאים מן הכלל בהלכה הזאת, מספרת המשנה שיוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה, דהיינו הוא היה כהן שאוכל תרומה, ובכל זאת והייתה מטפחתו מדרס לקודש, כמו שאמרנו שבגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש. וכן יוחנן בן גודגדה, שהוא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, והייתה מטפחתו מדרס לחטאת, כמו שאמרנו שבגדי קודש מדרס לחטאת. ושואלת הגמרא על מה שאמרה המשנה שצריכים לטול ידיים לחולין, מעשר שני ותרומה, האם חולין ומעשר שני מי באו נטילת ידיים? האם צריך לטול ידיים לפני האכילה שלהם? ורמיני, והרי יש סתירה ממשנה במסכת ביקורים, שאומרת, התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה וחומש ואסור לזרים, והן נכסי כהן, ועולים באחד ומאה, וטעונים נטילת ידיים והערב שמש. ומסביר רשי, שגם הביקורים קרויים תרומה, שהרי אמרה הברייתא, ותרומת ידך אלו הביקורים. אז הדין שלהם הוא כמו דין תרומה, שזר שאכל אותם במזיד חייב מיטה, שכתוב ומתו בו כי יחללוהו, ובפסוק סמוך כתוב וכל זר לא יאכל קודש, וכל העניין שם מדבר בתרומה. ומי שאוכל אותם בשוגג צריך להביא חומש, שכתוב ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, דהיינו שהוא לא משלם 100% מה שהוא אכל אלא 120%. ואם זר שהוא לא כהן אוכל את התרומה או את הביקורים הוא עובר בלאו, והתרומה והביקורים נחשבים נכסי כהן שלכהן מותר לקדש בהם את האישה ולקח בדמיהם עבדים וקרקעות ובהמה טמאה, ואם הם נפלו לתערובת הרי הם מתבטלים אם יש שם שיעור של 1 ו-100 כנגדם, אבל בפחות מזה הם לא עולים, אלא כל החולים שאליהם הם נפלו אסורים לזרים. והם טעונים רחיצת ידיים כי חכמים גזרו שהידיים הם שניות לתומה והשני עושה שלישי, אז הרי ידיים פוסלים את התרומה. אם הכהן נטמא בתומה דאורייתא וטבל, הוא לא יכול לאכול בתרומה או בביקורים עד שיעריב שמשו. מסיים את המשנה, הרי אלו בתרומה וביקורים מה שאין כן במעשר, שכל הדינים הללו לא רלוונטי במעשר שני, שאין דין מיטה, אין חומש, אין אסור לזרים, שהרי כל עצמו נאכל לזרים. ומי שפודה את המעשר מוסיף חומש, זה לא דומה לחומש שעליו דיברה המשנה כאן, שהרי אין בתרומה את היכולת לפדות אותה. ומעשר שני הוא גם לא נחשב נכסי אדיוט, שהרי אסור לקנות בו עבדים וקרקעות, שהרי הוא לא ניתן אלא לאכילה ושתייה ושיחה. והוא גם לא טעון רחיצת ידיים, כי אין השני פוסל בו לעשות שלישי לטומאה. והדבר האחרון, שהוא גם לא טעון הערב שמש, שהרי קיים עלן שמי שטבל ועלה, יכול לאכול מיד במעשר, והוא לא צריך לחכות לערב שמש. הוא מדייק את הגמרא, שכמו שאמרה המשנה, מה שאין כן במעשר, וכל שכן בחולין. ואם כך, קשי המעשר המעשר, וקשי החולין החולין. שהרי דווקא תרומה צריכה נטילת ידיים, ולא מעשר ולא חולין. וזה סותר את מה שאמרה המשנה, שמעשר וחולין צריכים נטילת ידיים. ואומרת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שמעשר המעשר בעצם לא קשיה, כי ניתן לתרץ הרבי מאיר והרבנן, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת פרה. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, דהיינו שהוא טהור מהתורה, רק חכמים גזרו עליו טומאה. ורשימת הדברים נמצאת בפרק ראשון של מסכת שבת, ואחד מהדברים למשל זה סתם ידיים, דהיינו ידיים שלא נטמאו בטומאה ספציפית, אבל חכמים גזרו עליהם טומאה. דבר כזה מטמא את הקודש, כלומר נתנו עליהם חז"ל טומאת שני לטומאה, והשני מטמא את הקודש להיות קרוי טמא. והוא פוסל את הקודש עד מדרגה של רביעי לטומאה. והוא פוסל את התרומה, שהיא עצמה נפסלת, אבל היא לא ממשיכה להעביר את הטומאה למדרגה נוספת. אבל הוא מותר לחולין ולמעשר, כי שני לטומאה לא מטמא לא חולין ולא מעשר שני. זה דברי רבי מאיר. לעומת זאת, וחכמים חולקים, והם אוסרים גם במעשר. אז ניתן לומר שהמשנה ממסכת ביקורים היא כשיטת רבי מאיר, שלא צריך ליטול ידיים למעשר שני, והמשנה שלנו שמחייבת נטילת ידיים למעשר שני זה שיטת חכמים. אלא עדיין חולין החולין קשיה, שהרי לא מצאנו שיטה כמו המשנה שלנו שמחייבת נטילת ידיים לחולין. מתרצת הגמרא לא קשיה, כאן במשנה שלנו שמחייבת נטילת ידיים לחולין מדובר באכילה, וכאן במשנה במסכת ביקורים שלא מצריכה נטילת ידיים לחולין מדובר בנגיעה. מה כשאל כך הגמרא? מה התקיף לרב שימי ברשי? הרי עד כאן לא פליגר הבנן עלי דרבי מאיר אלא באכילה דמעשר שני, אבל בנגיעה דמעשר שני ובאכילה דחולין לא פליגי. שמלשון המשנה שכתוב אסור במעשר מדובר על אכילה שלו, שהרי אם היה מדובר בנגיעה בו הרי שני לטומאה לא פוסל במעשר, וממילא רבי מאיר אמר שזה מותר באכילה, וחכמים חלקו עליו שמעשר שני שנטמע בשני לטומאה אסור באכילה. אבל באכילת חולין שנגעו בדרגה של שני לטומאה כולם מודים, גם חכמים וגם רבי מאיר, שזה מותר באכילה. אז אם כך, כשיטת מי המשנה שמחייבת נטילת ידיים לחולין, אלא מתרצת הגמרא אידי ואידי, זה וזה, דהיינו שתי המשניות מדברות באכילה, ובכל זאת ולא קשיה, כאן באכילה דנהמה, המשנה שלנו מדברת על אכילת לחם של מעשר שני, כאן במשנה במסכת ביקורים מדובר באכילת דפרי, באכילת פירות של מעשר שני, שהרי אכילת פירות לא מצריכה נטילת ידיים, דאמר רב נחמן, כל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח. עד לכאן דף י"ח.